רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כ"ח בחודש חשוון תשפ"ה, 29 בנובמבר שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת תולדות. היום הוא מכונה יותר כ"ט בנובמבר, כי בכ"ט בנובמבר 1947 הצביע העצרת הכללית של האומות המאוחדות בעד התוכנית לחלוקת ארץ ישראל. החלטה זו הובילה למעשה להכרזה על מדינת ישראל. בה' באייר תשח, ב-14 במאי 1948. לפני 77 שנים, כ"ט בנובמבר 1947, הצביעה העצרת של האומות המאוחדות על חלוקת ארץ ישראל. ומאז זה היסטוריה, ואנחנו כאן בארץ ישראל כבר יותר מ-76 שנים. טוב, מה בתוכנית? בתוכנית לך דודי לפרשת תולדות, שיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת תולדות והנושא כוחה של תפילה. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע שיחה על הביטוי מטעמים. חיים הם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. והנושא השבוע, שאלה: אני לומדת נהיגה, האם יש ביהדות הלכות נהיגה נכונה? טוב, על כך נשמע את כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, שיענה על השאלה הזאת לאותה תלמידה שלומדת נהיגה. שירים לשבת נשלב במהלך התוכנית, גם שירי ארץ ישראל היפה, ואני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. זכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. והוא יחמול עלי חמלה.
אחד אותי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
אוי בשלום, הטרף העלה,
לא מסיפה, אימא וצולה,
תוכלו לעם הסגולה,
קלה, בואי קלה.
אחד אותי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
אוכל מונה עם סגולה,
שמענו את הפתיח לתוכנית לך דודי, ואנחנו נשמע עכשיו שיר קצר בעניין של יעקב ועשיו, שני התאומים שיש לרבקה וליצחק.
שני תאומים יש לרבקה, מתרוצצים הם בבטנה, בקרבה המאומה אחד דוחף לקראת תורה, עבודה זרה, איי איי איי, בקרבה המאומה אחד דוחף לקראת תורה, השני לעבודה זרה.
אני
פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, והשבוע שיחה על הביטוי מטעמים, והמקור מפרשתנו, לך נא אל הצון, כך אומרת רבקה ליעקב, וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. כך בבראשית פרק כ"ז פסוק ט'. אז בואו נשמע את כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, שיחה מוקלטת. שלום.
עשיו משקיע.
טוב, אנחנו שמענו קודם תחילתו של שיר על עשיו ויעקב. אנחנו נשמע עכשיו את דוקטור כבוד הרב אליהו אביעד.
שלום, שלום לך עמוס, ושלום לכל מאזיניך היקרים. נקדים ונאמר שהמונח טעם מצוי גם בשפות שמיות נוספות, כמו אקדית, ארמית וערבית. משמעותו הבסיסית של המונח טעם, בצורת שם העצם, באה לציין אחד מן החושים העיקריים של האדם, חוש הטעם. בו הוא חש על ידי הפה או הלשון או החך את האכילה והשתייה. כמו כן, המילה מציינת את איכותו של המאכל או המשקה, כפי שהאדם חש בפיו. התורה מעידה על המן שאכלו בני ישראל במדבר, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. מכאן אנו מגיעים למילה מטעמים במשמעות של אוכל טעים, מאכל תאווה, כמו שאומר יצחק לעשה בפרשתנו, ואתה שנה חליך, תליך וקשתך, וצא השדה וצודה לי צייד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביא עלי ואוכלה בעבור תברכה נפשי ותרם עמוד. עם הזמן הורחבה משמעותו של המונח, והוא הושאל כדי לציין תחושה כללית, הרגשה שלא מתחום האכילה והשתייה. כמו שהגמרא במסכת בבא מציע אומרת, מותר לאדם להלוות בניו ובני בתו בריבית, אף על פי שהריבית אסורה מהתורה, כדי להטעימן טעם של ריבית. כמובן שאין מדובר כאן בתחושת טעם בפה, אלא בהרגשת העוול שהריבית גורמת. המונח טעם המשיך להתגלגל עד שקיבל משמעות הרחוקה מן התחושה הפיזית של הטעם בפה, אל משמעות גבוהה יותר מן התחום הרוחני יותר, השכל, ההיגיון, התבונה. הנה דוגמה מספר שמואל. כאשר דוד בורח מפני שאול ללכיש מלך גד, הוא היה צריך להתחזות ולהעמיד פנים של משוגע, של חסר תבונה, כדי שלא יכירו אותו, וכך מספר לנו המקרא. וישנו את טעמו בעיניהם, בעיניהם של עבדי אחיש, ויתהולל בידם, ויתן על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. התנהגות של משוגע. בהמשך הסיפור אנו למדים שעמדת הפנים של דוד הצליחה. ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגע אם אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי. מקום אחר, בספר שמואל, גם עם דוד המלך, שהוא משבח את אביגיל, שהשכילה לשכנע אותו לא להעניש את נבל הקרמלי בעלה על בגידתו בדוד. ויאמר דוד לאביגיל, ברוך השם אלוהי ישראל, אשר שלחך היום לקראתי, וברוך טעמך, וברוכה את, אשר קליטיני היום הזה מבו בדמים. ברור שטעמך כאן לא במשמעות הפשוטה, אלא דוד משבח את התבונה של אביגיל. בעקבות המשמעות שטעם מציינת שכל, היגיון, תבונה, התפתחה מילה בלשון חזל כדי לציין סיבה הגיונית לדבר מה. נימוק, כמו שהגמרא ביומא אומרת, כשיש דעות של שני חכמים, זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם לדבריו. כלומר, כל אחד מנמק את דעתו על העניין. כך הוא שאל הפועל התעים, כדי לציין, נימק, הדגיש, הבליט, כמו שהגמרא בסוטה אומרת, רשע ערום, זה המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו. כלומר, בערמומיותו הוא מנמק לדיין בלי שחברו, איש הדין שלו, בעל דין שלו, נמצא בנוכחות הדיין. כך עמוס המשיך המונח טעם להתגלגל אפילו לתחום חוש אחר, חוש השמיעה, והוא משמש כינוי לסימני הניגון של הקריאה בתורה, שהם כידוע לך טעמי המקרא. כלומר הניגון, הנה המילה טעם באה מן הפה אל האוזן. ועכשיו עמוס מציין כרגלנו מעט מן הביטויים והצירופים עם המילה טעם. כאשר שואלים מה הטעם, מבקשים לדעת מה הסיבה, מה היסוד לדבר. כשאומרים בטעם או בטוב טעם, רוצים לומר בצורה נאה, כמו שאומרים המארחת ערכה את השולחן בטוב טעם, בלי קשר לטעם בפה. שאומרים טעם לשבח, זה נימוק מסייע לדבריך, או תוספת חיובית לדבר. ולהפך, אומרים טעם לפגם. ענין טעם, זה בעל טעם מעודן ביותר. דברים של טעם, זה דברים הגיוניים ושקולים. לבסוף נזכיר כי למילה טעם יש גם צורת פועל. כן, טעם. לקח אל פיו משהו מן האוכל או המשקה כדי לבחון את טעמו. עם הזמן התפתחה המילה למשמעות של אכל ממש. כמסופר בספר שמואל, כי במלחמת ישראל בפלישתים, אסר המלך שאול על הלוחמים לאכול עד לסיום המלחמה. וכך אומר הכתוב, ויואל שאול את העם למור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב וניקמתי מאויביי. ולא טעם כל העם לחם. ברור שטעם כאן הוא אכל. לסיום, רוצה אני להודות לך עמוס על תוכניתך היפה, בה יש הרבה דברים של טעם, ואתה גם מגיש אותה בטוב טעם. שבת שלום ומבורך. לך ולכל ישראל.
שבת שלום לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, ותודה רבה על ההסברים המחכימים על מטעמים.
פסב משקי לבין המרזע Oh, yeah.
נמשיך בשיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת תולדות. מה הנושא? כוחה של תפילה. זה מתייחס לפסוקים בתחילת הפרשה, פרשת תולדות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני ותהר רבקה אשתו. ובכן, כוחה של תפילה. נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, שבת קודש, פרשת תולדות, פרשת מברכין, חודש כסלב, חודש האורות, חודש שנעשו לנו ניסים וגבורות, ואנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כשם שעשית עמנו ניסים וגבורות בזמן ההוא, כך עשה עמנו בעת ובענה הזאת. אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת תולדות, הפותחת באלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. התורה מספרת לנו על תפילתן המשותפת של יצחק ורבקה למען הבאת ילדים. אומר המדרש, יצחק מתפלל בזווית זו, ורבקה מתפללת בזווית זו, והתפילה הזאת היא תפילה בחוזקה. ויעתר, אומר רשי, הרבה והפציר בתפילתו. ולכאורה, מה המקום להתפלל בחוזקה? תפילה להבאת ילדים, אנחנו מבינים, אבל אבותינו הקדושים יצחק ורבקה הרי ידעו שהכל הוא מעט הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לבקש, אבל מדוע לבקש בחוזקה? הרי בורא עולם יודע בדיוק מה הוא עושה. מפרש ומבאר רבנו סעדיה גאון, ראשון מפרשי התנך, שנשארו לנו לצערנו אך שרידים מפירושו. ואחד מהפירושים נשאר לנו על פרשת תולדות. אומר רבנו סעדיה, מה העניינה של התפילה הזאת בחוזקה? ביקש מלפניו והשפיל עצמו בשאלתו, וידע ערך עצמו. המילים הנפלאות האלה מבארות לנו מה העניינה של תפילה, ומה העניינה של תפילתם של צדיקים. כשיצחק ורבקה עומדים מול בורא עולם ומתפללים לפרי בטן, הם קודם כל מבטלים עצמם אל הרצון האלוקי. הם לא באים חס ושלום בטירוניה, לא באים חס ושלום בתביעה, אלא מבינים שיש פה רצון אלוקי, יש פה כוונה מאת בורא עולם. ואת זאת הם מנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. את האפשרות הזאת להבין ניתן רק אם אדם מבטל עצמו ביטול מוחלט אל הרצון האלוקי, ולא מערב שום אגו, שום נגיעה, שום אינטרס, אלא תפילה נקייה מתוך ביטול עצמי. וכשאדם מבטל עצמו לגמרי אל מול הרצון של הקדוש ברוך הוא, יש סיכוי שהוא אכן יבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון בזה שהוא מונע ממנו פרי בטן. וזה הביאור, זה הרמז של ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. השפיל עצמו בשאלתו וידע ערך עצמו, וכל זה כדי לנסות להבין מה נדרש ממנו ומאשתו. אומר הרבנו סעדיהו, לפיכך נעשית התפילה מועילה למתפללים ומוסיפה בחוכמתם. פלא פלאים של מילים. כשאדם מתפלל, זה לא תפילה, זה לא שיגור של בקשה אל הקדוש ברוך הוא. זה לא כמו שחולה בא לרופא ומבקש ממנו, רפא אותי בבקשה. אלא יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. יש פה הכרה והבנה שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה בחסד וברחמים. אבל יש כאן גם ניסיון להבין מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממני במה שהוא עושה לי. ולפיכך התפילה מועילה ומוסיפה חוכמתם, כי אנחנו מנסים לפעול עם אל. אנחנו מנסים להבין מה הוא דורש מאיתנו. וכשאדם מבטל עצמו לחלוטין, כשאדם מבין את חוסר ערכו אל מול הקדוש ברוך הוא, יש סיכוי שהוא יוכל גם להבין ולראות בצורה ישרה מה נדרש ממנו. יש כאן עוד תוספת שרבנו סעדיה גאון מוסיף, ונתחייב להודות לכשיתקבל תפילתו. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את הנקודה הזאת. אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא ממלא את תפילתנו, לפעמים זה מיד, לפעמים זה אחרי ימים, לפעמים זה אחרי שנים, אבל צריך לזכור להודות לקדוש ברוך הוא. להודות לקדוש ברוך הוא זה אומר להבין שהכל בא מאיתו יתברך. ומוסיף לנו כאן רבנו סעדיה גאון עוד נקודה שלישית. מדוע נתאבו הראשונים כל כך לילדים? מדוע התפילה הזאת בחוזקה? מדוע הצורך הזה כל כך בילדים? היום, בתרבות של היום, ילדים זה צורך אגואיסטי, זה צורך שלי, אבל אצל האבות הקדושים זה לא היה כך. אומר לנו רבנו סעדיה גאון, כל תאוותם ותשוקתם של האבות הראשונים, של אברהם ושרה, של יצחק ורבקה, של יעקב, לאה, רחל ולאה, לילדים, זה על מנת להמשיך את שם השם בעולם. כן, כמו שהתורה מצווה אותנו ולימדתם אתם את בניכם, וכמו שהקדוש ברוך הוא מעיד על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען יצווה את בניו אחריו. יצחק ורבקה מתחננים לקדוש ברוך הוא לבנים, על מנת שאותם ילדים ימשיכו לפרסם את אמונת הייחוד בעולם. זאת הייתה כל המטרה, זאת הייתה כל הכוונה, לא צורך אישי, לא לצורך מילוי כל מיני צרכים אישיים, פסיכולוגיים או מעשיים, אלא הכל לשם שמיים. וכך מלמדת לנו התורה, זאת הכוונה וזה היחס שלנו אל ילדינו. הילד הוא לא צורך פרטי, כמו שאומר הרמב״ם במקום אחר, אדם שלא יחשוב שהילדים נועדו לשרת אותו. הילדים הם נועדו להמשיך את אמונת השם בעולם הזה, ולכך גם צריכה להיות מכוונת, מכוון החינוך שלהם, החינוך בבית, השליחה למוסדות חינוך מתאימים, ובכלל המאמץ הכללי להביא את הילדים האלה אל הגובה המקסימלי האפשרי. הכל הוא לשם שמיים, על מנת להגדיל את שם השם בעולם. זוהי תכלית מציאותו של האדם בעולם, וזו תכלית יצירת ההמשכיות של האדם בעולם. ועל כן, אבותינו הראשונים התפללו, התחננו להוליד ילדים, על מנת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולהמשיך את התכלית שלשמה באו לעולם. אנחנו רוצים לסיים בתפילה לשלומם של כל כוחות הביטחון, שיחזרו לאחר ניצחון גדול בשלום לבתיהם, ולחטופים ולחטופות אחינו ואחיותינו שנמצאים אי שם במנהרות החושך, שיחזרו במהרה לבתיהם, ותפילה לרפואת כל פצועי הלחימה, בכלל חולה עמו ישראל. שיהיה לנו שבת שלום, חודש טוב, חודש של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור.
אמן, אמן. תודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, על השיחה הטובה, המעניינת, בנושא של כוחה של תפילה. אנחנו נשמע עכשיו שיר, ולאחר מכן אנחנו נשוחח עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר על הנושא, אני לומדת נהיגה, האם יש ביהדות הלכות נהיגה נכונה? שמענו את נתי לוי בשיר כשיבוא השישי, ועכשיו פינת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. והנושא, שאלה, אני לומדת נהיגה, האם יש ביהדות הלכות נהיגה נכונה? שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה הרב עמוס, שלום לכם, מאזינים, מאזינות, ערב שבת קודש, תולדות. אתם יודעים שתמיד חשוב לדבר על החיים, ויש בתלמוד אפילו אמירה מעניינת. אם אדם שואל שאלה, כבוד הרב, האם מותר לנסוע בשבת כדי לקחת חולה קשה לבית חולים? אז הגמרא אומרת דבר מעניין.
כבוד הרב, לא שומעים אותך טוב כשאתה מתרחק מהמיקרופון. סליחה שאני מאיר. כן.
עכשיו בסדר?
לא, עדיין לא. קודם היה טוב.
אני ארים את הכל.
או. כן, עכשיו יותר טוב.
ואז הגמרא אומרת שרב...
עכשיו טוב יותר.
הגמרא אומרת שרב ששואלים אותו שאלה כזאת, האם מותר לפקח לנסוע לפיקוח נפש בשבת, אותו רב מגונה. מהו השם? למה הוא מגונה? מישהו שאל אותו. כי אם שואלים אותו שאלה כזאת, זאת אומרת שהרב לא מספיק עסק בדיני נפשות. הוא היה צריך לעסוק בקהילה שלו כל כך הרבה בדיני נפשות, כל כך הרבה להסביר שחיי אדם הם ערך עליון, עד כדי כך שאף אחד לא יבוא לשאול אותו. אם מישהו בא ושואל אותו, הרב מגונה, כי הוא לא מספיק טיפל בנושא הזה. אז אנחנו רוצים מעט לנגוע בדבר הזה. התחלנו, החורף נכנס, ואיתו גשמים, ואיתם חלילה גם אסונות. אתמול הבאנו לקבורה יהודי תושב השומרון, אבא לתשעה ילדים, רב יקר, שנהרג בתאונות דרכים. אני בכלל לא נכנס לשאלה מי השם וכולי, אבל אין ספק שזה איתות להתחזק עוד יותר בנושא של נהיגה. אני לא מדבר רק אליכם ציבור יקר, אני מדבר קודם כל אל עצמי. אני צריך להשתפר, כולנו צריכים להשתפר. אנשים שנוהגים הרבה, אז הם צריכים להיות זהירים עוד יותר. בפרט בפינה שלנו, כשאנחנו מדברים על חיים עם ערך, אז קודם כל צריך שיהיה לנו חיים, ואחר כך להוסיף את הנקודה הזאת של ערך. אז איך התורה אומרת? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אנחנו צריכים דבר ראשון להעריך, להוקיר את ערך החיים מאוד מאוד. לפני כמה שנים כתבתי מכתב לשר התחבורה, ובו הצעתי שאנשים שלומדים תיאוריה לקראת נהיגה, בפרט בני נוער מגיל 17 שכבר מתחילים לנהוג, שיהיה פרק בתיאוריה לא רק את התמרורים האלה, חץ ימינה, חץ שמאלה, כמה לנהוג, אלא שיהיה פרק ביהדות, שיהיה פרק שגם עליו ייבחנו, יהיה פרק שיפנים את התודעה של ערך חיי האדם. אדם לא מבין, אדם שנוסע במכונית ורוצה לעשות רושם על החברים שלו או על החברה שלו, הוא לפעמים שוכח ולא מודע שמכונית, גם מכונית קטנה, כשהיא נוסעת במהירות של 100 קמ"ש והיא מתנגשת, האפקט שלה זה כמו טנק, זה כמו טנק שמתנגש. מכונית זה כלי נשק, ממש סוג של כלי נשק. ולכן לצערי לא נעניתי, אני חושב שזה טעות, אולי אני אנסה שוב לשר התחבורה הנוכחי, שרת התחבורה.
כן, שרת התחבורה.
חייבים לפי דעתי במדינה יהודית לעשות תיאוריה לא כמו שעושים באמריקה. אצלנו, בגלל שאנחנו יהודים ומוכירים את ערך החיים ויש לנו תורה, להוסיף עוד פרק שעוסק בערך החיים. לא רק לקחת אנשים שאחרי שהם קיבלו הרבה רפורטים, לקחת אותם לבית חולים שיראו מחלקה של פגועי תאונות. זה גם חשוב, אבל להתחיל מהחיובי. חיים מתנה, אנחנו כל בוקר קמים ואומרים, בורא עולם, תודה רבה על החיים שנתת לנו, מודה אני לפניך, שהפקדת בנשמתי וכן הלאה. אז מתוך הכלליות הזאת, אני רוצה קצת לנגוע בכמה נקודות. ראשית, גם חלילה האדם שעושה תאונה, גם חלילה האדם שנגרם אסון בגינו, אנחנו יודעים בתורה שיש הבדלים בין המתה בכוונה, שזה נקרא רצח, המתה בשוגג, שעל כך בימי קדם יהיו ערי מקלט, ואדם היה נס לשם, ושם הוא עובר תהליך של שיקום, ויש מקרה שלישי שזה אונס. אונס הוא גם לא גולה לעיר מקלט, משום שזה היה משהו שהוא לגמרי לא יכל לעלות על דעתו, ומבחינתו הכל היה תקין. אבל החלק שלנו לפחות, בוודאי שבתאונות דרכים אדם הוא לא מתכוון חס וחלילה בכוונה, אבל רשלנות עלולה להיות. ושם אנחנו צריכים לשים את המיקוד שלנו בנושא של נהיגה. אז קודם כל, שמירת הנפש, כן, יש סיפור בתלמוד על חסיד אחד שהיה באמצע תפילת העמידה, כך אומרת הגמרא, ובא אליו גוי אחד, שר, אגמון, ונתן לו שלום, ואותו חסיד לא החזיר לו שלום. אז הוא אמר לו, מה, אתה לא מפחד שאני ארוג אותך? למה לא אמרת לי שלום? הרי כתוב בתורה שלכם, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז הוא ניסה והצליח איכשהו לפייס אותו. אבל הוא אומר שם באמת, אחד מהמגדולי ישראל הצלח, אומר, שבאמת החסיד הוא לא היה בסדר. אם באמת פונים אליך ואתה נמצא בסכנה, תפסיק את התפילה. אלא אותו חסיד הרגיש, הבין שאותו אגמון, הוא לא רוצה את נפשו. עובדה שהוא אמר לו שלום, הוא דיבר אליו בצורה מנומסת. אבל באמת, אם היה כאן חשש נפשות, זה גובר על ערך התפילה. כן. אנחנו יודעים שחמורה סכנה מאיסור, חמירה סכנתה באיסורה, ולכן אסור לאדם לעמוד במקום סכנה, אסור לאדם לסמוך על הנס, אלא הוא צריך לנהוג הנהגות ארציות ולהיזהר מאוד. אז בואו באמת ניגע בכמה דברים, רק לפני שאני נוגע בכמה דברים פרקטיים, ואני לא בטוח שנספיק היום בפעם אחת את הכל, רק נזכיר שיש שאלה מעניינת. אתם יודעים שכהן נושא כפיו, כהנים נושאים כפיים, אבל מה לעשות שהתורה אומרת, הנביא ישעיהו אומר, ובפריסכם כפיכם אינני שומע ידיכם דמים מלאו. לומדת הגמרא שכהן שחז וחלילה שפך דם, אסור לכהן הזה לשאת כפיים. על איזה כהן זה מדובר? אז אם למשל כהן השתתף עכשיו במלחמת חרבות ברזל וחיסל מחבלי חיזבאללה, ברור שהכהן הזה יכול לשאת את כפיו. מצווה עשה, זה לא נקרא שהוא שפך דם, זה נקרא שהוא עשה מצווה גדולה ויצא לעזרת ישראל בגיבורים, קדוש יאמר לו. אבל כהן שהרג נפש בתאונת דרכים, וזה קורה לפי ההלכה, גם אם הוא חזר בתשובה, יש כאן בעיה קשה. יש הרבה דעות שאומרות, הוא לא יוכל לשאת את כפיו. למה? כמו שאומר הפסוק, ידיכם דמים מלאו. ולכן רואים עד כמה הדבר הזה הוא חמור. כן, בוא ניגע בכמה נקודות. קודם כל, אדם עושה מבדק, טסט. פעם בשנה הוא עושה מבדק טסט. אז יש לו איזו תחושה נסתרת שמי אחראי לבדוק שהכל תקין? הטסטר. הוא יגיד לי אם עברתי או לא עברתי, אם צריך לתקן עוד משהו, לשלוח אותי חזרה למוסך או לא. אחרי שעברתי את הטסט, עד שנה הבאה, מחפת לי. רק עוד שנה נעשה מחדש בדיקות. וזה לא נכון. האחריות שלי, האישית שלי, היא על האוטו שלי. אם יש לאדם שתי מכוניות, הוא צריך לבדוק את שתיהם. האם הברקסים בסדר? אם יש לו איזשהו חשש הכי קטן, יבדוק, שווה להוציא על זה דמים, שחס וחלילה לא נגיע לדמים. ברקס זה אחד הדברים הכי קריטיים בעיצובה של המכונית. אותו דבר אוויר. אוויר בגלגלים, נדמה לי שיש הנחיות, לבדוק, לעשות בדיקת אוויר כל שבועיים. מה לעשות? הגלגל הוא עשוי מגומי, והוא לא, האוויר לא נשמר בו באופן הרמטי. יש שם מרווח קטן בין הפנימית לבין הג'אנט, ואפילו חריר הכי 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 קטנטן, לאט לאט יוצא אוויר. אז האוויר זה גם באחריותך, זה לא סיפור, אבל זה באמת חלק מאותה אחריות שיש לנו. כשאנחנו עושים את הדברים האלה, רבותיי, אנחנו ממש מקיימים מצווה. אנחנו ממש מקיימים מצווה של שמירת הנפש. שמירת הנפש שלנו ושמירת הנפש של הנוסעים איתנו, וגם שמירת הנפש של הולכי הדרך ושל הנהגים שאיתם אנחנו באים ורואים אותם ונוסעים לידם. נקודה נוספת, סליחה שאני עוסק אולי בדברים בנאליים, אבל הם אני בא מהצד של הערך, מהצד של האחריות. לא הצד אם יתפוס אותי שוטר או לא, זה בכלל לא מעניין אותנו, אלא מצד האמת המוחלטת.
כן, זה מאוד מאוד מראות. מעניין וחשוב מאוד, במיוחד לדור הצעיר, שישמעו אותך. זה מאוד חשוב מה שאתה אומר.
יהי רצון.
כן.
כן. הרב עמוס, כמה דקות עוד יש לי?
עוד שתי דקות.
שתי דקות, אוקיי. דבר נוסף, ניקיון. אני הרבה פעמים שם לב שנגיד מכונית אחרי שבת, עליה לאבק, עליה לכלוך. לפני שאנחנו יוצאים לנסיעה, קח איזה סמרטוט, קח איזה נייר סופג, תעבור על השמשה האחורית, תעבור על המראות, תעבור על קצת על השמשה הקדמית, לפחות בצדדים. הנקודה הזאת של שדה ראייה הוא קריטי. כן. דבר נוסף, הנה, קרה לי לאחרונה, בדרך כלל כשאדם עושה רוורס, יש צפצוף. פתאום שמתי לב שכשאני עושה רוורס, נוסע לאחור באוטו, אין צפצוף, זה יתקלקל. אז הבנתי, זהו, אני לא יכול להשאיר את זה, אני חייב להגיע למוסך ושיטפל בי. כבר נסעתי למוסך, אבל כי חס וחלילה, אם אדם נוסע לאחור, אני לא מדבר על זה שהוא יפגע ברכב שחונה מאחור, בסדר, אז יש שם נזק ממוני. חס וחלילה, אם יש איזה ילד או בן אדם, זה יכול להיות ממש ממש אסון, ולכן צפצוף או חיישן שמסמן לך בנסיעה לאחור זהירות, חשוב, חשוב מאוד. נקודה נוספת. אני רוצה לדבר רגע על חנייה, שזה דבר שכל כך אני מוצא אותו וזה כואב לי, ממש כואב לי. לפעמים אתה בא לאיזשהו מקום, רבי עמוס, אתה בא לאיזשהו משרד או למרפאה או לאיזשהו עניין, ואתה רוצה לחנות, ברוך השם הרבה אנשים מגיעים, אבל מה אתה שם לב? שאנשים חנו, אבל מכונית לא חונה לפי הקווים, מכונית תופסת שתי חניות, הוא לא שם לב, הוא נכנס אחורה, קדימה, איכשהו, סגר והלך.
זה קורה הרבה, כן, לצערנו.
זה קורה המון, וזה נקרא חב לאחרים, חב לאחריני. אתה מתיישב לך על שתי חניות, וממש גזלת, הטרחת אנשים שגם להם יש זכות לחנות ולעשות קניות, ולא אפשרת להם. כשחונים מאוד חשוב לכתחילה לחנות ברוורס, בצורה כזאת שכשאתה יוצא, אתה יוצא גם קל לך יותר לצאת, וגם אתה לא חלילה תפגע במישהו. שדה הראייה שכשאדם נוסע ברוורס הוא קטן יותר. לא לחנות במקום שמפריע לאחרים. קורה הרבה פעמים שבן אדם נכנס, הוא אומר לעצמו, רק לשנייה אני נכנס לקנות איזה כמה בורקסים, ממש כמה שניות, הוא מכנה את האוטו מול מכוניות אחרות, אפילו שהוא שם אורות מאבאבים, למי זה, את מי זה מעניין? הוא בסוף לא התעכב שם רק רגע, אלא יש שם תור, וזה לוקח 4 דקות, ובינתיים אנשים רוצים לצאת, ואתה עברת על גזל, גזל של זמן. הזמן יקר יותר מכסף, כן? לכן הנקודה הזאת חשובה. דבר אחרון, אחרון, משפחה שיש לה ילדים קטנים, לא לעשות את כל הפטנטים שבעולם, ויש כל מיני רעיונות, חס וחלילה לא לשכוח ילד במאחור, חס וחלילה. יש לי תלמידה שעלתה מצרפת ועברה לגור באחת ההתיישבויות ביהודה, ובעלה לקח, פיזר את הילדים בגן, בית ספר, מהר, שכח את הילד ברכב, הילד נפטר, זה היה בקיץ, המכונית התחממה והוא נפטר. אינכם יודעים איזה צער, לא רק איזה צער, איזה נקיפות מצפון, איזה רגשי אשם, איזה שבר בתוך המשפחה בינו לבינה, איזה כעסים, איזה פשוט נורא. אז מעל הכל יש כאן ממש נפשות של ילדים, תינוק שזכינו לקבל אותו, וחס וחלילה לא יפגוע בו. טוב, נסתפק בזה להיום. אולי בפעם הבאה נמשיך בעוד כמה נקודות שלעניות דעתי הן חשובות, בפרט כמו שאמרנו בחורף, בתקופה הזאת, חשוב להזכיר לעצמנו את הכללים האלה.
אמן ואמן.
אז שיהיה לכולם שבת שלום, שבת זהירה וכל טוב סלע.
תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, על נושא מאוד מאוד מעניין. בעזרת השם נמשיך גם באחד התוכניות הבאות. ואנחנו כעת נשמע את להקת ההללה, מחרוזת שירי שבת. אז כל טוב ושבת שלום, כבוד הרב.
כל טוב, שבת שלום.
השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו כי קדוש השם אלוקנו
חזרים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת לפרשת תולדות הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה בירושלים ב-3:55 דקות, בתל אביב ב-4:18 דקות, בחיפה ב-4:03 דקות, באריאל ב-4:16 דקות, צאת השבת בירושלים ב-5:14 דקות, תל אביב ב-5:15 דקות, בחיפה ב-5:13 דקות, באריאל ב-5:14 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
אותי לעול מעט בנו ובני. קודשו, קודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללויה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללויה